עם חבר שלי על זה.
כן, לא, בסדר.
בעניינים לא רגילים.
צהריים טובים, צהריים, כבר עוד מהצהריים, בסדר. וידבר השם ממשה לאמור, דבר בני ישראל, יקחו לי תרומה, אנחנו עושים פרשת תרומה. מעכשיו, עד בעצם, עד סוף הספר, אנחנו בעצם מדברים על המשכן וכליו. על כל הדברים שקשורים לזה, שכל ריבוי הפרטים הזה,
קודם כל... כבר התחלנו פה את התהליך של התיאור של המקדשים.
עכשיו אנחנו מתחילים, זה בתרומה.
זה לא יותר במדבר?
לא, 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 זה בספר שמות, לא, ויקרא זה הקורבנות. ויקרא זה כבר אחרי ההקמה של המשכן, כאילו, עכשיו זה כבר הקורבנות. כאן אנחנו מדברים עכשיו על המשכן, להכין אותו, התוכנית שלו, ואיך מכינים אותו, ואיך עושים אותו. וכאן יש כמה דברים, עוד מה...
זה הפרשה של הבן שלי.
אה, כן? כן. אז כאן יש כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל אנחנו צריכים באופן כללי לדעת באמת שהתורה שהיא מקמצת במילים בצורה מדהימה, זאת אומרת, סתם לדוגמה, תפילין. ועלו לטפות בעיניך, מזה לומדים את כל הלכות תפילין. מה? סוכות. איזה שתי פסוקים שלוש, מזה לומדים איך בונים סוכה, איך עושים זה. וכאן אנחנו רואים פתאום מפרט, כאילו מה, אנחנו ארכיטקטים?
כן, בדיוק, על
המידות. אני צריך לדעת את כל המידות.
על המן,
אני צריך לדעת איזה חומרים. לכאורה זה קצת הזוי, מה כל הדבר הזה?
אבל לא כל הזוי, כי זה בעצם הלב של הבית שלנו, שהולך איתנו מהיום והלאה, אחרי שעם ישראל קם, ואחרי שעם ישראל קיבל את התורה, שם משתכן התורה, שם אנחנו יכולים לבלות את מרב זמננו, ושם אנחנו חייבים לקבל את האלף בית, איך זה נראה?
למה? למה אני צריך לדעת? למה אני צריך לדעת שהיו יריעות עזים, והיו אורות אלים ועודמים, ואורות חשים, ועצי שיטים, ולמה
אני צריך... ככה נבנה בית המקדש. מהחומרים האלה.
כל מה שאתה אומר, אתה יפה נחמד, אבל לא צריך להגיד זה לארכיטקט אולי, לא לי. מה זה מעניין אותי בתור בן אדם קטן מהרחוב? מה מעניין אותי כל המידות האלה, וכל הפרטים, והפרטי פרט, לא רק זה. יש כאן נקודה מאוד חשובה ומעשית שאנשים לא חושבים. המשכן היה זמני. כל התיאורים שמתארים למקום זה בניית משכן, לא מקדש. זאת אומרת, המשכן הזה הוא בסך הכל היה רק במדבר. אחר כך לא, אין משכן, יש מקדש.
אבל הרעיון לחכות את הבנייה.
יפה, אבל המידות מתאימות? זה אותם חומרים?
לא, ברור שלא.
אז יפה, אז זה השאלה.
החומרים הם קלים.
אז זה השאלה, אז השאלה היא באמת, מה בעצם הולך כאן? עכשיו כאן חשוב להבין, שהתורה, תמיד אנחנו אומרים את זה, אני אומר את זה תמיד ובפרט עכשיו, התורה זה לא ספר סיפורים. אם מישהו חושב לרגע שכל הפרטים ופרטי הפרטים והמידות והחומרים זה רק נועד לתת לנו כאילו מבחינה טכנית איך היה בנוי המשכן, טועה לחלוטין. מה בכלל לא? כל דבר שמופיע כאן יש לו משמעויות פנימיות. מה זה משמעויות פנימיות? יש לו משמעויות אישיות לכל אחד ואחד מאיתנו מבחינת ההנהגה שלו. אחד הדברים ההזויים זה שמגיעים הנביא יחזקאל, הוא ראה כל מיני מראות. הוא היה גם נביא שניבא בגולה, ולמרות זאת הוא ניבא, והוא בין אחת הנבואות שלו זה הקדוש ברוך הוא מסובב אותו ומראה לו את המקדש, והוא אומר לו אחר כך תראה להם את המשלט ויקלמו מאמרונותיהם. אז לכאורה המובן הפשוט הוא תראה להם ושירו מה הם הפסידו בזה שהם פשעו ואהבו. ויחזקאל פונה לקדוש ברוך הוא, אומר לו רגע, זה לא יפה, זאת אומרת, באמת, זה לא מתאים. עכשיו שהם בתוך הגלות, בתוך המצב הקשה הזה, אתה בא ורוצה שאני אבוא ויספר להם על בית המקדש ותפארתו, וצריכים לבוא במקדש. אין, זה עזוי, זה לא קורה עכשיו. למה לבוא ולהרגיז בן אדם? זה כמו שתמיד אנחנו אומרים, זה אחד הדברים הקלאסיים, כן? בן אדם היה מיליארדר. פשט את הרגל, קורה. פשט את הרגל מרוב בושה, הלך לאיזה ארץ רחוקה, חי חיי דחק, מסכן, בקושי גומר את החודש. אין, ממש חיים עלובים שבעלובים. אחד מהמכירים שלו מהמשכבר הימים שמע איפה הוא נמצא, בא לבקר אותו. עכשיו היית חושב בא לבקר אותו, מה? יביא לו קצת כסף, יביא לו קצת זה. לא, מה הוא מביא לו? מביא לו חוברת היפים והמפורסמים, העשירים והמוצלחים, ומראה לו את התמונות איך חיים כל עשירי העולם, מטוסים פרטיים, וילות, ארמונות פאר. זה יפה.
זה מקנית אותו.
זה יפה. זה פשוט להביא לבן אדם את האטרף, מה שנקרא.
נכון.
אבל אדם היה בסרט הזה, הפסיד הכל, מסכן עכשיו. במקום שתבוא תעזור לו, מה עשית? אתה בא מראה לו תמונות על מה הוא הפסיד? וזה מה שאומר, אני יחזקאל לקדוש ברוך הוא. אני לא מבין, אתה רוצה להראות לעם ישראל שנמצאים עכשיו בגלות, נמצאים במצב קשה, להראות להם את בית המקדש? ואז הוא אומר לו, ואם בית המקדש חרב, אז לא צריכים לבנות אותו? זאת אומרת, מה הנקודה כאן? הנקודה היא כאן כזאת. בעצם יש כאן לימוד עצום. אומר, לימודה הוא בעצם עשייתה. זאת אומרת, אם אני לומד על המבנה של המשכן, אם אני לומד את הפרשיות האלה, כאילו אני בונה בידיים שלי את המשכן. הבנתם? זאת אומרת, לימוד הזה הוא לא סתם לימוד. זה בניית משכן. זאת אומרת, אומר, ברגע שמישהו לומד, זה הזכות הגדולה שיש לנו, זה הקדושה של התורה. כי הרי מה זה התורה? הרי כל המקדש, כל האבנים, זה אין להם משמעות בלי התורה. גם כאן, מרוב ריבוי פרטים, בן אדם יכול לא לחשוב, וואו, אז מה הכי חשוב בעולם? המשכן. מה פתאום? מה הכי חשוב בעולם?
האמונה בקדוש ברוך הוא, מה...
ש? איפה זה מופיע? בתורה!
בתורה, ברור.
הרי מה זה
בתורה.
המשכן? זה משכן העדות. כל הרעיון של המשכן זה להיות משכן לעדות. איזה עדות? התורה הקדושה. זאת אומרת, כל הפרטים והפרטי פרטים זה בשביל להכניס בפנים את התורה, שבא ללמד אותנו, זו נקודה מאוד חשובה, שכשאנחנו מדברים על פרטים ופרטי פרטים, אנחנו לא תמיד כל כך מבינים, אנחנו מתבלבלים עם רוב הפרטים. סתם לדוגמה, כל המידות שמופיעות בפרשה של הכלים, יש להם משמעויות. אחד הדברים הקלאסיים, למשל, שאנחנו מדברים על המידות של הארון, שדרך אגב, הארון זה הדבר הראשון שמופיע, לאחר שהקדוש ברוך הוא מבקש להביא תרומה. והדבר הראשון שמופיע זה הארון. ועשו הארון עצי שיטים, 200.5 אורכו, 100.5 רוחבו, 100.5 קומתו. הוא, הכל המידות שלו שבורות. 100.5. 200.5. כאשר אנחנו הולכים להסתכל על השולחן, למשל, ועשית השולחן עצי שיטים, 200 אורכו, והמאמר רוחבו, והמאמר 100.5 קומתו. מה אנחנו רואים כאן? חלק מידות שלמות, חלק שבורות. אם אנחנו עכשיו נלך הלאה עד סוף הפרשה ולתחילת פרשה הבאה...
מה שבור שם?
הנה, אמר לך זה.
200, 100 ו-100.
ועשית השולחן עצי שיטים, 200 אורכו, והמאמר רוחבו, והמאמר 100.5 קומתו. המאמר 100.5 קומתו. כשאנחנו נלך עכשיו לעוד אחד מהדברים החשובים שעשו, שזה בעצם... מופיע גם בפרשת תצווה וגם בפרשה שלנו בסוף הפרשה, שזה גם זה מאוד מוזר.
חצי מטר, אמה.
אמה
וחצי.
אמה זה בערך? אמה זה בערך חצי מטר. בערך.
אמה זה 33 סנטימטר.
לא. אמה זה 50 סנטימטר.
50?
50 או 60. זה לא, לא. אני אומר, בערך אתה רוצה לדעת, רואים לך 10 אמות, תעשה את זה חצי, זה במטרים. כי בערך. זה לא מדויק. כי יש כמה דעות מה זה בדיוק. בא... ואומר לנו כמעט בסוף הפרשה, ועשית את המזבח חצי שיטים 500 אורך, 500 רוחב, רבוע יהיה המזבח ו300 קומתו. שמתם לב מה קורה כאן? כל המידות שלמות. עכשיו לכאורה, נותנים לנו סתם מידות.
ודיברנו הרבה פעמים על המידות גם של חצאים בהמשך, מזוכר.
כן, הנה כאן. בשביל זה, עכשיו מה התורה בעצם אומרת לנו כאן? לכאורה נותנת לנו מידות. אבל תשים לב, במידות האלה עצמן, דרך אגב, גם המספר של המידות יש בו משמעות. אבל בוא נתייחס כרגע לעובדה פשוטה. ארון העדות, כל המידות שלו שבורות. השולחן, חלק ככה, חלק ככה. והמזבח, הכל שלם. יש לימוד. מה הלימוד? אז אחד הלימודים שלומדים כאן, לימוד עצום. אומר, מה בעצם מסמל ארון העדות? את התורה. התורה בין היום צריך לדעת ולהבין, לא. התורה היא שלמה, זה ברור, אבל לומד התורה אף פעם לא יכול להגיע לשלמות התורה, כי התורה היא אינסופית. זאת אומרת, תמיד צריך לראות שהוא רק הגיע לחצי, עוד יש הרבה מה ללמוד.
מה זה התורה אינסופית? התורה כתובה, זה סופי.
אינסופי הכוונה היא, העומק הוא אינסופי.
נכון, אבל התורה עצמה שיושבת,
יפה, אז מה היית חושב?
בתוך ארון הקודש.
אתה רואה מה שאתה אומר? תביא בשביל, בדיוק בשביל מה שאתה אומר, לקחו את כל המידות שלו ושברו אותה. שלא תחשוב לרגע שיש לך את כל התורה. לא, לא, זה הרעיון.
אבל התורה מתחסנת בארון הקודש שבנוי בחצאי מידות.
למה? עכשיו אתה ניתה, עכשיו אני ניתה.
כדי שאני לא אחשוב שהתורה היא שלמה.
לא, לא שהתורה היא שלמה. שאתה יכול להגיע לשלמות התורה.
שאתה,
שאתה בוודאי, מדברים עליך. מה זה ארון העדות? ארון העדות והתורה, זה מסמל את לומדי התורה. לומד התורה הוא זה שהתורה היא בצלו בפנים. הרי מה זה ארון העדות? הוא לא התורה. הוא רק מכיל את התורה. הבנת מה אני אומר?
אני מבין, ברור.
אז יפה, אז מבחינת המשמעות, מי זה ארון העדות? התלמיד חכם. שהתורה נמצאת בתוכו. עכשיו, תלמיד חכם שיחשוב לרגע שהוא מושלם, אין דבר כזה. אתה לא יכול להגיד לשלמות התורה. נכון שהתורה בפנים נמצאת, אבל אתה צריך ללמוד וללמוד וללמוד. אף פעם אתה לא יכול להגיע לסוף שלו. זה העניין של המידות, כאילו, השבורות. עכשיו, מה קורה את השולחן? מה מסמל השולחן? השולחן הוא בעצם השולחן, מה אנחנו עושים השולחן?
יושבים ולומדים את המצוות.
אוכלים.
אבל גם מניחים את הספר ולומדים.
כן, אבל אוכלים על השולחן. שולחן מסמל את הפרנסה.
כן?
השולחן מסמל את הפרנסה. כן, כן, השולחן, פרנסה, אכילה, שתייה, זה בעצם הדברים הגשמיים. כן.
זה תזונה.
כן, הגברים אמרו, שימת המתפרנס, בשביל לאכול. תחשוב, שולחן, תכף אנחנו נגיע למזבח. ארון, תורה.
ארון תורה,
שולחן, פרנסה. זאת אומרת, מה זה פרנסה? מובן שכל הצרכים הגשמיים שאתה צריך בשביל ללמוד תורה. אתה רואה ללמוד תורה, אתה צריך שיש לך, אם אין קמח, אין תורה. אז השולחן הוא הקמח.
כן.
עכשיו, מה קורה כאן? כאן באים ואומרים לנו חלק שלמים מהמידות וחלק לא שלמים. למה? בא להגיד לך ככה. קודם כל, בן אדם צריך לראות את עצמו כמו הוויכוח עם יעקב ועשיו. מה אומר עשיו? יש לי רב, יש לי הרבה. אבל מה? אם היה לי עוד קצת, לא אכפת לי. מה אומר יעקב? יש לי כל. יש לי הכל. מה זה יש לי כל? מה, יש לו את כל מה שיש בעולם? לא. אבל יש לו את כל מה שהוא צריך.
יש לי כל או יש לי כל ב...
לא, כל בחף. יש לי הכל.
זאת אומרת,
כן. מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר שלי, מבחינתי, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, בדיוק, זה לא מספיק, זה כל מה שאני צריך. אני לא צריך יותר מזה כלום. וזה חשוב לדעת ולהבין. מצד שני, כולנו יודעים שמי שרודף אחרי הכסף, אף פעם לא יגיע. אוהב כסף, לא יסבע כסף. אין אדם הולך לעולמו וחצי תאוותו בידו.
שעודף כסף, בסופו של דבר לא יהיה לו כסף.
לכן באה התורה ואומרת, השולחן, שהוא פרנסה, צריך להחשב אתך בראש. מצד אחד, אתה צריך לראות, יש לי הכל. מצד שני, מי שרודף אחרי וחושב שאין לו הכל, אף פעם לא יגיע להכל. תמיד הוא יהיה בחצי הדרך, אף פעם לא יגיע לכלום. אף פעם לא יגיע לשיא.
זה יהיה לא בחצי הדרך, יהיה בתחילת הדרך.
נכון, לא.
חצי הדרך זה טוב.
אגב, זו נקודה מאוד מעניינת. באים ואומרים, שואלים חז"ל, מה זה מי שיש לו מנה רוצה 200, מי שרוצה 200 רוצה 400, ואחר כך אומרים לך, אין אדם הולך וחצי תאוותו בידו. אבל לכאורה זה לא נכון. למה? כי אם הוא יש לו 100, הוא רוצה 200, אז חצי יש לו.
נכון.
אז מה זה לא הולך וחצי תאוותו בידו? חז"ל לא אומרים סתם דברים. זה מאוד מעניין. מה התשובה? תשובה חבל על הזמן. תמיד החצי שאין לך שווה יותר.
כן.
זאת אומרת, זה שיש לך חצי, זה לא עוזר.
זה שאתה חושב שיש לך.
איך הוא, הדצה אצל השכן, תמיד יותר ירוק. גם אם זה אותו דשא. זאת אומרת, זה כאן יש תובנה עצומה של חז"ל. אומרים, מי שיש לו מנה רוצה 200. מצד שני אומרים לך, אין אדם הולך וחצי תאוותו בידו. איך זה מסתדר? אז הייתי צריך, מי שרוצה למנה רוצה 300. אתה אומר, כאילו, יש לו חצי.
זה מתי טוב לאנשים בדרך כלל? שהם רואים שלאחרה.
בסדר.
זה הפוך ממי שהדשא ירוק יותר.
נכון.
כי אנשים לא קולטים אצל המשפחות האחרות כמה יותר רע להם, ובגלל זה הם חייבים את החיזוק הזה כדי שיהיה להם טוב, אתה מבין?
נכון, בשביל זה אנחנו...
הם צריכים את החיזוק הזה של האנשים רק כדי שיהיה להם טוב.
נכון, בשביל זה אנחנו דיברנו...
הם לא מסתפקים מה שיש להם.
זה פרשה שעברה, נדמה דיברנו על זה, שאדם צריך להסתכל בענייני שמיים למעלה, ובענייני ארציות למטה. מה הכוונה? כשאתה רוצה לדבר על חוכמה, על תורה, תסתכל על אלה מעליך. תראה, וואו, תראה לאן הם הגיעו. צריך לשאוף להגיע אליהם. בשמיים ממעל ובארץ מתחת. מה זה בשמיים ממעל? רוחניות. לחפש, להסתכל תמיד על הגבוה יותר. ובגשמיות, להסתכל על מי שמתחת ממך. מה? תראה, ברוך השם, תראה מה יש לי. הוא, אין לו. זאת אומרת, תסתכל על מה שזה שנמצא מתחתיך מבחינה גשמית. ואז אתה מרגיש טוב. תחשבו כמה חכם זה. אבל לצערנו הרב, אנחנו הופכים את המשוואה. במה שכתוב קשור לגשמיות, מסתכלים על כל המיליונרים. וואו, תראה כמה יש לו, אני מסכן, אין לי.
כן.
ובמה שכתוב לרוחניות, מסתכלים על הוא מלמטה. מה אתה רוצה? הוא בכלל לא לומד. אני לפחות לומד משהו. והמשוואה היא בדיוק הפוכה.
נכון.
זה בדיוק, זה היינו, נכון.
תסתכל למטה ותגיד תודה רבה למה שיש לי.
בדיוק, בדיוק. וזה בעצם השולחן. זה השולחן. עכשיו אנחנו מגיעים למזבח. מה זה מזבח? מה המזבח בעצם עושה?
שם אנחנו מעלים את התודה לקדוש ברוך הוא.
המזבח מקשר אותנו
לקדוש ברוך הוא.
זה שלמות. זו השלמות. לכן המזבח, שתי המזבחות דרך אגב, גם מזבח הקטורת וגם מזבח הזהב, שני המזבחות הן מידות שלמות. לא חצויות, ולא חלק ככה, ולא חלק ככה. כדי לסמן לנו שהמזבח מסמן את השלמות. כי זה החיבור, זה מה שאנחנו רוצים להגיע. החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אז ראינו כאן דבר נפלא. סתם הסתכלנו כאן רק על המידות, לא אפילו מבחינת כמה, אלא רק מבחינת של שבור, לא שבור, ולמדנו תובנות עצומות. עכשיו, נקודה מאוד חשובה, אנחנו מדברים על מידות, כל הפרשה מלאה מידות. עכשיו סתם, אתם זוכרים, דיברנו על זה 20,000 פעם, והשנה אני שמתי לב במיוחד על נקודה מאוד מעניינת. כל הדברים יש להם מידות, יש רק דבר אחד שאין לו מידות. זוכרים מה זה?
המנורה.
המנורה אין לה מידות. ואמרנו, למה אין לה מנורה מידות?
כי היא תמיד דולקת.
כי היא מסמלת את אור התורה, שהוא אינסופי.
הוא אינסופי. דיברנו על האינסופי של התורה, של המידות של ארון הקודש.
יפה. עכשיו תראו איך זה מתחבר. כשאני שם את ארון הקודש בתוך קודש הקודשים, אתם יודעים מה קרה? אחד הניסים שהיה, הארון לא תפס מקום. זאת אומרת, המקום של קודש הקודשים, לפני שהארון הוא שם בתוכו, ואחרי שהוא שם בתוכו, נשאר אותו גודל.
אותו נפח.
אותו נפח. זאת אומרת, הארון לא תפס מקום. כי הארון זה משהו מהעולמות העליונים. וזה מתקשר לעניין של המנורה. עכשיו, מה אני שמתי לב השנה? אם אני מסתכל בעניין של המנורה, על הפירוש של רש"י...
למה זה היה חשוב שהוא לא יתפוס מקום? כאילו לא רואים אותו.
לא, כי לא רואים אותו. הוא לא שייך לעולם הזה, כאילו. כאילו אין לו מידות. אין לו מידות, כמו שעכשיו אמרנו המנורה, אין לה מידות.
לא, אבל אתה אומר שאם לקחו את ארון הקודש והכניסו לקודש הקודשים?
כן, שם הוא היה.
שם הוא היה כל הזמן.
כן.
זאת אומרת, רואים אותו.
כן, בטח שרואים אותו.
מה זה נקרא לו תפס מקום?
נגיד, אם אני עכשיו, יש לי, אני מודד 2 מטר מפה לפה. עכשיו, אם אני שם את הארון, נגיד שהארון הוא מטר, אז כמה יישאר לי?
מטר.
מטר, חצי וחצי. כן. עכשיו, כשהכניסו את הארון, היה עוד פעם 2 מטר, מטר ומטר. כאילו הארון לא תפס מקום.
זאת אומרת, היה משהו ארטילאי.
בדיוק. הוא היה שם?
וירטואלי.
הוא היה שם ולא תפס מקום. הוא היה שם ולא תפס מקום. פשוט מדהים.
מפתחות לאוטו.
עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על העניין...
קפה, אספרסו?
לא, תודה רבה.
עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על המידות...
אני עכשיו בתוכנית של ניקוי רעלים.
כן.
באמת, באמת. עכשיו... מי מחזיק מעמד?
עכשיו, תסתכלו. אמרנו, המנורה לא היה לה מידות. עכשיו תסתכלו את ההסברים של רשי, פשוט מי שמסתכל, אני נדהמתי השנה כמה...
איפה אותו שם?
תכף תראו... כן. איפה המנורה? ועשית המנורה, יפה. עכשיו בואו נראה את הפירוש של רשי. כן. וכפתור תחת שני הקנים, מתוך הכפתור היו הקנים נמשכים משני צידיה אילך ואילך, כך ש... שח שנינו במלאכת המשכן, גובעה של המנורה 18 טפחים, הרגליים והפרח 3 טפחים, הוא הפרח אמור בערך, וטפחי עד פרחה, וטפחיים חלק וטפח שבו גביע 4 גביעים, כפתור בפרח, 2 גביעים אמורים, למדנו שהיה בקנה לבד משושה כפתורים, לא מנפתור וטפח כפתור זה ושתי קנים. טוב, פתאום רשי מביא מידות חופשי.
כן.
חופשי. אבל תכלס במציאות לא כתוב שום מידה. זאת תביא להראות כמה ש... מי שקורא את הפרשה הוא אפילו לא שם לב לזה. אנחנו שדיברנו על זה כבר כמה פעמים, אנחנו זוכרים את זה.
אבל רשי זה פרשנות, אתה יודע, אתה יכול לקחת גם פרשן אחר.
אבל זה לא, לא על זה אני מדבר. אבל זה בדיוק, זה מה שקורה ללומד. מה קורה? הלומד רומד את התורה עם רשי. עכשיו, שהוא גומר לגמור את הפרשה, יש מידות למנורה או אין?
יש מידות לתורה.
הוא לא חושב על זה שלא כתוב. זה מה שאני מנסה להגיד.
נתנו מידות.
נתנו מידות, מה אתה אומר לו? אה, מה, לא כתוב? לא, לא יכול להיות. מה רש"י אומר בפירוש? אמר, אתה אדוני, תקרא, תחפש מידות. אין מידות. וזה פתאום, זה עוד פעם, זה פשוט מדהים. לראות איך, מה למדנו ממידות וחוסר מידות ומידות שבורות, איזה לימודים לומדים. זה רק כדי להבין כל הפרטים. אני גם, אתמול דיברתי על זה. היה לי כאן, כבר 20 פעם דיברתי לכם גם, היה לי כאן בן אדם שמתקשר אליי, יושב 2 שנים על הכיסא של רובו שאני מוכר, זה הכיסא רובו, האורתופדיה הזה, יושב 2 שנים, אומר לי, תשמע, הייתי אצל הכירופרקט, הוא אמר לי שאני, הכיסא שלי לא טוב, ואני צריך להחליף כיסא, וכך וכך צריך זה. אמרתי לו, איזה כיסא יש לך? הוא אומר לי, זה של רובו, זה אמרתי לו. כמה זמן אתה יושב עליו? 2 שנים. מה, וכואב לך אגב? מהכיסא? הוא אומר, כן. הוא אומר, אז למה אתה מתקשר אליי עכשיו? וכן התפלטתי, מה הוא בכלל מתקשר אליי להזמין כיסא אם הוא כבר נדפק ממנו? מה, אתה נדפקת אצלי, אתה בא לקנות עוד פעם כיסא?
מי מחייב שדווקא בגלל הכיסא כואב אגב? למה להשליך את הבעיה הזאת?
כיסא בחרתי בתור כיסא אורתופד.
מה הקשר? אבל יכול להיות
שאתה... תכף תשמע את הקשר. תכף תשמע, בסדר? אז הוא מתקשר אחרי 2 שנים. אז אמרתי לו, תשמע, הכיסא שאתה קנית, אחרי שהוא אמר לי מה, לא נשמע לי הגיוני את הסיפור שאתה מספר לי. אמר, תשמע, אני אוהב למכור כיסאות, אני אשמח לך למכור לך כיסא, אבל לא, למה התקשרת עד עכשיו? אומר, התביישתי. ועכשיו אתה לא מתבייש, אני אומר לו, מה התביישת? לא, הכירופרקט אמר לי וזה. אמרתי, טוב, בסדר, בוא, אני רוצה להבין. הכיסא הזה שאתה מדבר עליו, אתה שינית את הזווית, התאמת אותו אליך, אומר לי, מה זאת אומרת?
אפשר בכלל? איך הוא שאל אותך בטח? הוא מבחינתו לא יודע
מה... מה מתברר? אני אומר, תשמע, יש לך ידית למטה, אומר, מה, אפשר, מה, רגע, אני רוצה להבין. אתה לא כיוונת שום דבר בכיסא? אומר לי, לא. איך שקיבלתי אותו, ככה התיישבתי. עכשיו, אני כבר מתאר לעצמי דוגמה. סתם לדוע, תראו לעצמי שהכיסא הגיע אליו ככה. עכשיו, אני אמרתי, זה כיסא אורתופדי. אז הבן אדם...
הוא יושב ככה כל הזמן.
הבן אדם יושב שנתיים ככה. לא מתאים, לא את הגובה, לא את זה... אני אומר לו, תראה אתה, אני לא מבין אותך. אמרתי, שמע, אני אשמח למכור לך כיסא חדש, אבל מה שאני מציע זה, תבוא אלי כאן, ואני אסביר לך מה הכיסא שלך עושה. ואחר כך נמשיך הלאה. אם תרצה לקנות כיסא, בשמחה אני אמכור לך. הוא מגיע אליי, אני אומר, שב. טוב, תעשה את זה, תעשה את זה. פתאום מתחיל לחייך, מה? שוב, איזה נוח, איזה טוב. אמרתי לו, מה זה אתה? אתה קנית אחד הכיסא הכי מתוחכמים שקיימים, רק מה? אתה לא השתמשת איתו, לא ניסית אותו, לא התאמת אותו. וזה בדיוק העניין, ברגע שאתה בא ולוקח, אומרים לך המשכן, אומרים לך מקדש, אומרים לך תורה, אם אתה לא יודע מה מכיל, מה יש בפנים, אתה יכול להשתמש בצורה לא נכונה. ולא לדעת אפילו להשתמש בצורה לא נכונה. ולכן כל הפרטים והפרטי פרטים, כאשר... אל תתבלבלו לרגע, כל הפרטים והפרטי פרטים...
זה עניין של התאמות הספציפיות במסגרת.
לכן...
הפרשנות הכללית שיש בתורה, לא פרשנות, הכתוב בתורה, הפשוט בתורה, אתה לוקח את זה אליך. לצורך העבודה הנכונה.
בדיוק, אתה צריך, מה זה תורה? איך אני, מה זה משכן? מה זה מקדש? תסתכל, יסבירו לך מה זה. עכשיו, המבנה של המשכן, והמבנה של האדם, והמבנה של העולם, והמבנה של העולם העליון, מקבילים. זה עוד נקודה מאוד חשובה להבין.
המבנה אנחנו, של המשכן, המבנה של העולם.
זאת אומרת, אם אני, יש לי שולחן בצד זה, מנורה בצד זה, מזבח בצד זה, זה מרמז על עברי האדם. לא, אם נגיע לזה, נדבר על זה.
מעניין,
כל,
זה מעניין.
הכל רמוז במבנה המשכן. לא רק זה, גם האדם, כל הדברים. זאת, כמו שאמרנו, הדבר הפשוט ביותר, כמו שאנחנו תמיד אמרנו. מה צריך לשלוט על הבן אדם? מבחינת עברי הגוף. איזה עבר צריך לשלוט?
למוח.
המוח. מה בא אחר כך?
רק הלב.
הלב, ואחר כך מה בא? הכבד. וזה בדיוק המבנה הרוחני. שאתה מסתכל, מקבל מלמעלה למטה. אתה מקבל אל הנשמה, הראש, המוח זה הנשמה, היא מעבירה ללב, והלב מעביר לכבד. הכבד הוא בעצם מסנן הרעלים. הוא גם מבחינה ביולוגית.
אני עכשיו עושה, אמרתי עכשיו,
יפה.
שלושה שבועות, זה לנקות את הכבד ואת
זאת הכליות. אומרת, שברגע את שאתה, את אז מה עושה הכבד? הכבד בעצם יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, לנקות את הרעל, אם הוא לא יעשה את התפקיד שלו.
לא יכול לחיות בלי כבד.
יפה. זאת אומרת, עכשיו תראו לך שזה עובד הפוך. הכבד במקום לסנן את הרעלים, מכניס לך רעלים, מרעיל לך את הלב, הלב מרעיל את המוח, וזה הסוף שלך. ככה זה בעולם הרוחני. אם מי ששולט זה הכבד, אז מה יש לך? כלום. כלום בכתיב חסר. כף, למד, מם. אם אני הופך את הסדר לסדר הנכון, מה יש לי?
מלך.
מוח, לב, כבד. עכשיו, איך האדם הולך? זקוף. מה למעלה?
הראש.
מה למטה? הכבד. בהמה, איך הולכת?
הפוך. לא הפוך, כאילו...
הכל באותו זה, ולא רק זה, בהרבה פעמים הראש של הבהמה, איפה?
יותר למטה.
למטה. זאת אומרת, לא המוח שולט. האינסטינקטים, התאוות, הכבד, ואוי ואבוי אם הכבד שולט, כי הכבד זה כבד לב פרו. זה להרגיע לדרגה, חכמי המוסר משווים את זה, לעגלה עם סוס ועגלון. כאשר העגלון שולט בסוסים ובעגלה, הוא המלך. כאשר הסוס שולט, ברגע שיראה קצת אוכל בצד הדרך, הוא יעצור בדרך. אבל תארו לעצמם שהעגלה שולטת, גמרנו, אתה כבר כלום. אתה סתם אוטומט מטומטם שלא עושה, שלא יודע אפילו מה אתה עושה. וזה בדיוק הרע.
זה מה שיהיה עוד מעט עם הרכבים האוטונומיים.
עכשיו, זה המבנה.
לא, אני גם אומר, יש גם בני האדם שאוכלים עם הראש למטה.
נכון, נכון. וזה כי תישא את ראש בני ישראל. זה בדיוק, אנחנו דיברנו על זה 20,000 פעם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תסתרים להם את הראש. למה? כי יהודי צריך לדעת עם הראש למעלה. לדעת ולהבין, מי ששולט זה המוח, הנשמה, לא הפוך. זאת אומרת, כל דבר, המבנה של האדם, הוא בעצם מסמל את המבנה של העולם, את המהות שלו. זאת אומרת, העולם הגשמי והרוחני, ולכן כל הפרטים והפרטי פרטים האלה, זה לא סתם פרטים. זה לימודים עצומים, כשאנחנו כאן אנחנו אומרים, אנחנו רק מתחילים לגוע בזה. אחד הדברים המדהימים בכל העניין הזה, זה למשל הבריח התיכון. היה העמודים של המשכן, ואז היו בריחים שחיברו את כל העמודים כדי שיעמדו ולא התנדנדו. כן, ובאמצע היה בריח שהיה עובר בפנים, בפנוכו. וואלה, אולי יש כאן את ה...
בריח בצורה מונחת או מוזן?
תכף, טוב שיש לי את החומש הזה. טוב שיש לי את החומש הזה. כאן אנחנו נראה את זה, אני מקווה שנראה את זה. הנה, תראו את זה יופי. הנה, יש לנו כאן סרטוט יפה של זה. זה טוב שיש לי את החומש הזה. זאת אומרת, שתי בריחים, אחד למעלה, אחד למטה, אתם רואים, הם חיצוניים כאילו. מה זה חיצוניים? בפנים, בתוך המשכן. כי בחוץ המשכן היה נראה חלק. או סליחה, בדיוק הפוך.
מה, ופה כאילו מעבירים בפנים את ה...
את המוט, את הבריח.
המוט, הנה, זה פה ככה.
כן, כן. עכשיו, עוד מוט עובד באמצע שלא רואים אותו, הוא בפנים. אבל הוא בעצם המוט המייצב של הכל. עכשיו, מה המוט הזה היה איתו? המוט הזה היה מסביב לכל המשכן. איך זה יכול להיות?
מה זה מסביב?
היה נס. כן.
ככה.
היה נס, הוא היה מגיע לפינה, מתכופף, מתכופף, ויוצא. המוט המרכזי. זאת אומרת, המוט המרכזי לא היה רק כאן וכאן וכאן, אלא היה עובר מסביב, ובנס הוא היה מתקפל כאילו בסיבוב, ועובר.
הנה, זה כאילו פה אתה ישר, ופה בפנים ככה הוא עובר מפה.
עכשיו, מה לומדים מכאן, מעבר לנס הגדול הזה שיש כאן? שהוא בעצם... בדיוק.
על הפנימיות של...
על הפנימיות, שאתה לא רואה אותה כלפי חוץ. שהיא בעצם מחזיקה את הכל. זאת אומרת, אם הפנימיות שלך רקובה, שום דבר לא יחזיק. הרי מה יחזיק את הכל ביחד אם אין לי את הפנימיות? שום דבר. זה הבריח התיכון. עכשיו, לא רק זה, עכשיו, מה הקטע של הגמישות? אתה צריך להיות גמיש בחיים. גמישות הנתינה, אתה צריך לתת. לפעמים גם שקשה, לפעמים שיש, איך אומרים, אתה באת לצומת, תתכופף, תעבור לצד השני, תתכופף, צריך להתכופף בחיים. עכשיו, מה אני אמרתי? אמרתי, ראיתי פעם, הייתי על חוף הים, וראיתי שני ילדים משחקים, ובונים ארמונות. עכשיו, מה הקטע בארמון חול? איך אתה בונה ארמון חול?
מלעשות חול, 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 חול.
רק חול?
מדביק אותו.
אתה יכול לבנות ארמון רק עם חול? בלי מים.
אין תורה.
בלי מים זה לא יחזיק. לא יחזיק. עכשיו, אתה רואה את המים כשאתה מסתכל על הארמון של החול?
לא.
הם בפנים. זאת אומרת, זה גם עוד דוגמה של...
באופן כללי, כל הבנייה היום עשויה ממים. איך אתה מעבב בטון?
הכל מים! אבל מה אני רוצה...
איך אתה בונה בטון?
אז מה זה מלמד אותנו? ואתה לא רואה את זה.
מה?
ואתה לא רואה. זה הבריח התיכון. עכשיו, מה זה מים? תורה. וזה מדהים. איך הטבע מסביבנו מלמד אותנו. הרי אם אני אקח את המים לבד, גם חשוב להבין. המים לבד, תשפוך, אין להם צורה, הם נכנסים לתוך החול. החול לבד מתפזר. רק אם אני אקח את המים ואת החול ויחבר אותם ביחד, אני יכול לבנות משהו. אותו דבר האדם. האדם, הגוף, הוא אפר מן האדמה. הוא אפר, אם אין נשמה, אין כלום.
וכדי להזין אותו, אתה צריך מים, נוזלים.
לא, אבל אתה צריך את הנשמה.
נכון.
בלי הנשמה, אין משמעות לגוף. עכשיו, הגוף, בלי הנשמה, אין לו משמעות, והנשמה בלי הגוף גם אין לה משמעות, כי היא לא יכולה לעשות כלום. כי הרי מה, הנשמה בלי גוף?
נשמה בלי גוף זה הסוף שלנו.
כן, לא, זה הסוף או ההתחלה. אבל זה כלום. זאת אומרת, זה לא העולם הזה.
זה נתק.
כן? וזה בדיוק, הסתכל על כל דבר ודבר, שאנחנו אומרים שזה הכל מקביל. אז הטבע מדבר אלינו. זאת אומרת, כל הפרטים האלה של המשכן והפרטי פרטים, זה לא סתם דיבורים. זה נועד ללמד אותנו דברים עצומים. זאת אומרת, כל פרט הוא פרט שאנחנו ניקח אותם. בוא ניקח עכשיו סתם, דיברנו על העניין של הזה. בוא נראה את ארון העדות. זה הדבר הראשון שפותח בעצם את ה... איך הוא היה בנוי? היה ככה, היה בנוי שלוש שכבות.
כן.
דיברנו גם על הזהב.
נכון, נכון, שגם זה לימוד עצום בפני עצמו. מבחוץ זהב, מבפנים זהב, ובאמצע עץ. עכשיו אומרים שזה תומד תלמיד חכם. אומרים כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, זה לא תלמיד חכם. זאת אומרת, אין תוכו כברו, זאת אומרת, כל תלמיד שהוא לא בפנים כמו בחוץ, זה לא תלמיד חכם.
נכון.
ומשווים את זה למזבח, סליחה, לארון העדות, אז לא מסתדר כל כך. למה? כי בפנים יש לי עץ. אז למה אתה אומר לי כל...
שנייה, זה ארון הברית בעצם?
כן.
אבל זה... מה? תיארתי אותו בצורה אחרת קצת. יותר עומד מאשר...
זה התשורה שלו.
לא, הוא קטן, היו נוסעים אותו.
כן.
ארבעה אנשים היו נוסעים, ארבעה כהנים. היו נוסעים את ארון הברית.
הנה, אתה רואה, הנה, אומר לך כאן את המידות אפילו שזה מסתדר. רוחב 72 סנטימטר. זאת אומרת, זה 72 סנטימטר בסך הכל. האורך, 2.5 אמות אמרנו, זה 1.20 מטר. זה כל הגודל שלו. הגובה שלו 72 סנטימטר, זה כל הסיפור של ארון העדות.
כן, עכשיו הוא היה עשוי... לא היה גדול.
כן, עכשיו הוא היה עשוי שלוש תיבות.
בכל תיבה הניחו...
לא, ככה, אחד בתוך השני.
אה,
זה קופסה כן, בתוך כן. קופסה, אתה מבין כמו כן. הבבושקה?
כן, כן, כן.
כן, אותו כן. דבר. עכשיו, החיצוני זהב, הפנימי זהב, אבל באמצע עץ. אז שואלים, איך אתה משווה את זה לתלמיד חכם? אתה אומר, אין תוכו כברו, והנה אתה בא ואומר לי שבפנים מה זה זיוף בעצם. כי בפנים, בפנים מה יש? עץ, לא זהב.
כן.
אז מה, איזה מין לימוד מוזר זה? אז מה אומר לך דבר כזה? הוא אומר, מה זה תלמיד חכם? מה זה ענבה? ענבה זה העץ.
נכון, זה פשוט.
זאת אומרת, תלמיד חכם שאין בו ענבה, אין בפנים.
ומה שיוצא ממנו זה הזהב.
עכשיו, הזהב חייב לצאת החוצה, אבל איך יצא זהב החוצה אם אין לו זהב בפנים? אז התלמיד חכם צריך להיות מודע, בפנים בפנים יש לי זהב, זה התורה הקדושה. אבל להתנהג בענווה כשהוא מוציא את זה החוצה, אבל חייב להוציא החוצה.
אז צריך לזהב.
בדיוק. לכן זהב מבפנים, זהב מבחוץ, ובאמצע עץ. העץ בא לזמן, בא לסמל
את הענווה.
זאת אומרת, ברור שתלמיד חכם, רמה יכול לבוא ולהגיד בן אדם, מה זה ענווה? ענווה, הוא מנקה הזבל, הוא ענב, הוא ענב. העני הזה שם ברחוב הוא ענב. זה ענב? זה לא ענבה. זה עליבות. הוא אין לו כלום. מה זה ענבה? ענבה באה מתוך גדולה. אחרת אין ענבה, אין לה משום משמעות. מי זה ענב? ענב זה אחד שיש לו על מה להיות ענב. אם אין לך על מה להיות ענב, זה ענבה?
נכון.
זה כלום.
זה צניעות, זה, אתה יודע, דברים שיש לך יכולת להתפרץ
אליהם. ענבה זה לא רק זה, ענבה זה גם להתייחס לבן אדם.
בוודאי.
נכון, לכבד אותו.
זאת אומרת,
את הבן אדם. אתה יודע, אתמול תדלקתי שם בבני ברק. כן, זו התחנה הכי קרועה שיש בארץ, זו התחנה שם.
איפה?
על פיש גאה, יש בבני ברק תחנה, שם עומדים
כל האברכים. איפה שהרומא?
כן.
אה, בצד השני, לא, בצד השני.
לא, בצד השני, בצד השני.
נו, כן, בבר אילן שם.
כן, בבר אילן, כן.
תחנה מאוד עסוקה.
מאוד עסוקה, שירות הכי גרוע שיש. אני בא, אני נכנס לתדלק, לא באיפה ששירות עצמי, אלא מתדלק, שיבוא לתדלק, אף אחד לא מגיע. אני באתי, פתחתי, תדלקתי לבד, ואז הגיע מישהו, תדלק להו, תדלק לזה, שניים תדלקו, ואני אחר כך, כשסיימתי, ראיתי שאף אחד לא בא. אני בא, אני שואל אותו, אני יוצא מהאוטו, ואני שואל, למה אתה, למה אף אחד לא בא לפה? הוא אומר לי...
לך יש אוטו,
לא? מה? לא, הוא אומר לי, אני לא תדלקתי שם. אמרתי לו, אבל אתה צריך לתת שירות. הוא אומר, כן, אבל אני לא נגעתי באוטו הזה. זה, אמרתי לו, העיקר הציציות שלך בחוץ.
זה מה שאמרנו, שתוכו כברו. עכשיו הנה, אתם רוצים למה כתוב כאן. ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי אורכו, והמה וחצי קומתו, וציפיתה אותו זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו. ועשית עליו זר סהב, מה זה מבית ומחוץ?
מבפנים ומחוץ.
מה קודם?
מבפנים.
אם אין לך פנימיות טובה, החיצוניות לא שווה כלום.
תמיד הפנימיות, גם בחיים היומיומיים שלנו, היא קודם כל. אתה לא גר בחוץ, אתה גר בבית.
איתי, אנחנו מדברים על החיים היומיומיים.
אתה לא גר בחוץ, אתה גר בבית.
אבל מה אמרנו לפני 10 דקות? שהעולם הגשמי והרוחני, זה עין נוח. זה אחד מלמד על השני. זה הכל, הנה, ויש לך גם. אם הבית רקוב מבפנים, מה שבחוץ זה לא שווה כלום. גם אם זה נראה נוצץ, לא כל הנוצץ, זהב. מתי זה זהב? כשאתה זהב מבפנים. זאת אומרת, בא אומר לך, מבית ומחוץ, קודם כל מבית, קודם כל תדאג שיהיה לך את הזהב. עכשיו שיש לך את הזהב, אתה יכול מבחוץ, אבל אל תשכח שבפנים יש לך עץ. עוד נקודה מאוד מעניינת בעניין הזה, כדי לדעת ולהבין את זה קצת, עם זה אנחנו נסיים, תכף אני אמצא את זה. ונתת את הכפורת על ארון מלמעלה, ולארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, ונתת לשם דיברת איתך מעל הכפורת. עכשיו, תשימו לב. למה נועד הארון העדות?
להחסן את ה... להניח את התורה.
עכשיו, תשימו לב מה הוא אומר. ונתת את הכפורת, הכפורת זה הכיסוי העליון, על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. איך אני יכול לשים את העדות אחרי שכיסיתי?
איפה? אתה צריך לקרוא את העדות, אחר כך תכסות.
אז מה הולך כאן? ולפני זה הוא כותב לך, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך, ועשית כפורת זהב טהור, זה הסדר הנכון. אז למה הוא חוזר על זה עוד פעם? כמה פסוקים לפני, כתוב, ונתת אל הארון את העדות, יפה, קחתי את הארון, שמתי את התורה, ועשית כפורת זהב טהור, מזהב וחצי מורכב, ועשית שני מסובת, ואז אני עושה את הכפורת ושם אותה. ואז פתאום הוא אומר לך, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות. העדות כבר שמה, מה זה ואל הארון תיתן את העדות? אך שזה סגור, איך אני אתן את העדות? מה בא להגיד לך? בא להגיד לנו שתלמיד חכם, התורה אצלו בפנים תמיד. אין שום משמעות עם התורה, הוא לא יכול להוציא אותה. היא כל הזמן צריכה להיות בפנים. מה הכוונה? איפה אנחנו נמדדים? אנחנו לא נמדדים במצב הרגיל שלנו. סתם לדוגמה קיצונית, כדי שנבין את זה. תראו לעצמכם, תלמיד ישיבה, ישיבה מעולה, תלמיד חכם גדול ועצום, בא לדבר עם הרב על הבן שלו. אומר לו, תשמע, הבן שלך אילוי, חבל על הזמן. אבל כל יום, 12 בלילה, הוא סוגר את הגמרה, הולך למועדוני לילה בתל אביב.
כן, יש לו עוד כוח.
כן.
אתה יודע כמה חרדים כאלה עושים?
עכשיו, מה תגידו, רגע, מה תגידו על דבר כזה? זה נשמע תלמיד חכם? כאן משהו משובש.
תגדיר תלמיד חכם, כן.
למה לא?
תגדיר, הנה ההגדרה. מה אמרנו ההגדרה? לא יסורו ממנו. אין, ההגדרה היא שארון העדות יהיה מהעדות תמיד. אי אפשר להוציא את העדות. בפנים, בחוץ, תרץ תרוצים, עם מכסה, בלי מכסה, כן מכסה, לפני מכסה, אחרי מכסה, לא משנה. תמיד, מה זה תמיד? אתה יוצא לחופש. תמיד ג'ואן מתרגזת עליי, שאני מתחיל לחפש מניינים ודברים, לא משנה איפה אני נמצא. אני נוסע לחוץ לארץ את הארוחה, אני מחפש להיות עד יד בית הכנסת. מה, אני צריכה את זה ואתה משגע אותי ומין... ולפעמים אני עוזב את הארוחה באמצע כדי להתפלל מנחה גם בחוץ לארץ. אם יש מניין של מנחה וערבית, כדי להגיע למנחה ומשתדל.
אם אתה מתפלל לבד?
אם לא, בוודאי, אבל אני אומר, הקטע הוא, מה אתה נמדד? אני נמדד מה אני עושה בשביל הקודש ברוך הוא. לא במצב הרגיל שלי. האם התורה איתי גם בחוץ לארץ? האם התורה איתי גם בחופש? האם התורה איתי גם ביום וגם בלילה? האם התורה איתי בכל מצב? זה החשיבות.
זה אומרים שהתפילה של מנחה היא קצת יותר
חשובה, בגלל שזה באמצע היום, באמצע בלגן.
בגלל שאתה פה משקיע יותר כשחפש את ה...
נכון, וזה בעצם הלימוד כאן. יעבור תלמיד חכם ויגיד, רגע, מה קרה? ודרך אגב, אני ראיתי דברים כאלה. שמגיעים אנשים לחופש, ופתאום כאילו חופש מהכל. מה, אני בחופש? ומצד אחד אתה אומר, שמע, אולי הוא צודק. מה, לא מגיע לו קצת חופש? מה, תשמע, כל השנה אני לומד, עושה ופה. עכשיו אני בחופש, עזוב אותי תפילות, עזוב אותי מהבלגן, עזוב אותי, תן לי לנוח בכיף. לקום מתי שאני רוצה, לך לישון מתי שאני רוצה. ולכאורה, אם אנחנו מודדים אותו בענייני העולם הזה, הוא צודק. לכל אחד מגיע חופש. באה התורה ואומרת, חופש נועד למטרה אחת בלבד. לתת לך כוחות, לעבוד את השם יותר טוב. אם זוהי המטרה, צא לחופש כמה שאתה רוצה. אבל איך אתה מוכיח שזו המטרה? כאשר גם בחופש, מה מעסיק אותך?
התורה.
התורה. זאת אומרת, נכון שאתה בחופש, אז מה? אז לא מתפללים? כי אתה בחופש?
אז האברך הזה שהולך להתעולם ב-12 בלילה, מה איתו?
זה לא אברך.
אבל הוא עשה עבירה?
לא.
הוא עשה עבירה?
מה אתה חושב שהוא הולך לעשות במועדוני לילה?
לא יודע, אם הוא הלך לשתות בירה ולהסתכל על הבחורות. זה לא עבירה?
לא, אז מה זה?
מה? למה זה עבירה?
אני אשאל לך שאלה יותר, אנחנו דיברנו, שזה אמרתי, נתתי דוגמה קיצונית.
כן, למה זה עבירה?
אין קמח, אין תורה. הוא הולך לבקש את הקמח.
אני נתתי דוגמה קיצונית בשביל זה, למה? בוא נלך על עוד יותר קיצוני. יספרו לך, טוב, אני לא רוצה לנקוט בשמות, כי זה לא לעניין, אבל לצורך הלימוד, יגידו לך שראו את הרב שטיינמן זצ"ל במועדון לילה בתל אביב. מה תגיד על זה?
זה לא נראה מכובד.
לא נראה מכובד?
כן, זה לא נראה מכובד.
זה כל מה שיש לך להגיד,
לא
נראה מכובד.
זה נראה כאילו שזה קצת, אתה יודע, סותר, זה לא נראה, זה סותר את הדרך, אבל הוא לא עשה עבירה.
מה זה? זה בדיוק העניין, זה נקרא נבל ברשות התורה. אתה רואה, מה שאתה אומר כרגע,
נבל ברשות התורה.
מה זה נבל ברשות התורה? זה אחד שעושה מעשי.
ללכת לזונה בתקופות האלה, זה הייתה עבירה?
בוודאי שזה עבירה.
התפקיד של הזונה זה העיסוק הכי עתיק
בעולם. נו, אז מה? אז זה מותר? תראה, תעשה הבדלה, הבחנה בין התאוות שלי והנפילה שלי לידי התאווה לבין הצדקת המעשה. יש שתי דברים. אתה יכול ללכת לעשות דברים, כל עוד שאתה יודע שזה לא בסדר, אתה במקום הנכון, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני ביום לומד תורה ובלילה, סליחה על הביטוי, אני הולך לזונות. זה לא עובד ביחד.
אבל הם אומרים שזה מותר על פי ההלכה.
אמרתי, עוד פעם אני חוזר ואומר, גם אם היה מותר, שזה לא מדויק, גם אם היה מותר, זה עדיין לא עושה את זה 100% כשר, עם כל הכבוד.
לא, זה לא כשר.
זה בדיוק מה שאני אומר, אבל זה הנקודה. זה מה שהוא אומר לנו כאן, מה זה תלמיד חכם? מה זה תוכו כברו? זה לא אחד שפעם, אני עכשיו בסדר, עכשיו אני עושה מה בראש שלי.
אבל אותו תלמיד חכם, יש לו יצרים מאוד
חזקים. בסדר, אבל כאן מספר...
הוא צריך לפרוק אותם, ולא תמיד אשתו יכולה לפרק.
יפה, יפה. עכשיו זה תלוי מי אתה ומה אתה. כמו שנתנו את הדוגמה, נתנו את הדוגמה פעם על חנות פלאפל. קשרה למאדרין. אם הולך ילד לחנות פלאפל, קונה פלאפל, ואחר כך יושב שם ואוכל את הפלאפל, ומברך בכוונה, מה יגידו? קידוש השם. תראה, זה יופי. ילד קטן, אוכל בנימוס, נטל ידיים, מברך באיזה כוונה, וואו. עכשיו בוא נקח דמות אחרת שעושה את אותו דבר. אבל הפעם אנחנו מדברים על הרב הראשי. יושב בחנות פלאפל, באמצע הרחוב, ואוכל פלאפל.
זה אסור.
זה מתאים?
לא.
זה נשמע מכובד, זה נראה מכובד?
לא רב ראשי.
לא, זה נראה מכובד?
רב מגיע ואוכל באמצע הרחוב פלאפל.
לא רב, אמרת לך רב הראשי, אחד גדול הדור.
ואוכל פלאפל כי הרגע
לרגע באמצע הרחוב. הוא
רוצה לאכול?
כן.
לא יודע, לי זה נראה...
נראה לך בסדר?
כן. אני לא רואה... זה אולי לא נחשב בקהילה שלו.
אבל זה לא, מה זה לא נחשב? אני לא מדבר איתך, אל תסתכל על המעשה מבחינת המעשה, זה הטעות שלך. אתה רואה מה אתה עושה, אתה מסתכל על המעשה, מותר או אסור? זאת לא ההסתכלות.
נכון.
זה כמו, להבדיל, תסתכל, אתה רואה ילדים משחקים בארגז חול, עם הקקי של הכלבים והזה, ונהנים ומבסוטים. עכשיו תאר לעצמך, אתה רואה פתאום איזה ארבעה אנשים מבוגרים נכנסים לארגז חול ומשחקים. מה תגיד עליהם?
אין להם מה לעשות בחיים, ככה אני אגיד להם, אתה מבין?
אותו דבר רב שיושב באמצע היום בחנות פלאפל ואוכל פלאפל שכולם רואים אותו, מה אין לך מה לעשות בחיים? באמצע היום אתה יושב כאן אוכל פלאפל? זה מכובד? עכשיו תאר לך תמונה יותר קיצונית, תלמיד חכם נכנס לפלאפל, שם טחינה, חוסחוג, סלטים, בלגן, הכל נוזל מכל הכיוונים, לא מברך, לא עושה כלום, נוכל, מה תגיד אחר על דבר כזה?
לא בן אדם כזה, זה לא...
זה חילול השם. רואים בן אדם עם זקן, עם כיפה גדולה, ככה אוכל, לא נוטל ידיים, לא אוכל כך, כמו איזה חזיר באמצע הרחוב, איזה צורה יש לזה? יש דפוסים של הנהגה.
נכון. נכון, אני מסכים.
איך שעכשיו תיארת, אוכל ככה, כל אחד זה לא נראה טוב. זה לא רק רב או תלמיד חכם או כל דבר. זה גם דפוסים של התנהגות.
אם אני רואה את הקבצן, את הקבצן המסכן, שעכשיו נתנו לו כסף לאכול פלאפל, אוכל פלאפל ככה, אני לא יודע, אני אגיד וואלה טוב, ברוך השם, יש לו משהו לאכול.
נקודות קצה.
נכון? אני בכוונה נותן נקודות קצה. עכשיו תיקח את המרחק מהקצה הזה לקצה הזה, ותבין שיש משהו מתאים ויש משהו לא מתאים.
יש לי שאלה אליך, בניגוד, בהמשך למה שהוא אמר, שסתם, חרדי לא יכול לקבל את היצרים שלו והולך לזונה. מה עדיף? סתם באופן כללי, מה לך כאילו ללכת לזונה, או נגיד ללכת לעשות עוננות בבית, סתם לצורך העניין. אם היצר הרע שלו לא גובר, ויש לו שתי אלטרנטיבות האלה. מבחינת ההלכה, מבחינת עבירה, מבחינת, אני לא יודע מה.
לא יודע.
שמה, מה?
ללכת לעשות עוננות בבית או ללכת לזונה?
לא יודע.
מפה זה אתה עושה את זה, כי הוא מדבר, אתה עושה את זה בסתר. אף אחד לא רואה.
לא, גם ככה אתה יכול לעשות בסתר. את שניהם אתה יכול לעשות בסתר.
אתה הולך לזונה, אז רואים אותך.
לא, אז אם רואים אותך, אז ברור שלא.
אבל רואים אותך, אתה הולך ואתה מגיע
ברור, אז זה ברור שעדיף לך לעשות בסתר. זה ברור. זה אין שאלה בכלל. זה לא שאלה. ברור, אתה צריך תמיד את הפרסום.
הוא צריך לעשות את זה בסדר.
בוודאי, אתה צריך לדעת
ולהבין. עדיין רואים אותו,
אז יפה, זה לא בסדר. אז נכון, אז במקרה כזה, עדיף באמת שיעשה את זה לבד, בחדר שלו. נכון? עוד פעם, תחשוב להבין, ההשלכות של המעשים שאתה עושה. זה לא רק המעשה, זה ההשלכות, בדיוק כמו שאנחנו כרגע. שתי אנשים יכולים לאכול פלאפל. אצל אחד זה יהיה ביזיון, ואצל השני זה יהיה קידוש השם. זה בדיוק הנקודה. זה שאני רואה רב גדול הדור יושב באמצע הרחוב ואוכל פלאפל, זה לא מתאים, תשמע, זה לא דרך.
זה לא צריך להיות רב, גם.
כן, מה, אתה רב, אתה צריך להיות דוגמה אישית. Yeah. דוגמה אישית, לא אוכלים ברחוב. אתה יודע, מילא, היה נכנס בפנים, שם יושב בפנים עם החדר סגור ואוכל בצורה מכובדת, אבל פלאפל בכלל, כל הצורה של אכילת פלאפל, זה לא משהו שעושה רב בפרסיה.
אני מבין שיש קוד התנהגות, ואני מבין שאת הדברים האלה.
אז הקוד התנהגות הזה...
אבל אני לא רואה את זה כעבירה.
לא, עוד פעם. לא מדברים על עבירה. מדברים כאן, האם אתה תלמיד חכם? מה אמרנו? כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, זה לא תלמיד חכם. לא אמרנו שהוא רשע, לא אמרנו שהוא עבריין, למרות שיכול להיות שהוא כן אמר גם עבריין, אבל זה לא העניין, העניין הוא כאן כזה. אם אתה מייצג את התורה, אתה צריך לייצג את התורה 24 שעות ביממה. כי כמו שאמרת, גם מסתכלים עליך.
לייצג זה להתנהג.
בדיוק, להתנהג בהתאם למה שאתה.
נכון.
כמו ששוטר עושה עבירת תנועה, איך מסתכלים עליו? לא מתבייש?
לא, כי יש לו קוד התנהגות מסוים.
זה שוטר, ככה הוא מתנהג. רופא מעשן סיגריה. אחרי שהוא הסביר לחולה שאסור לעשן. איך מסתכלים על אחד כזה? אותו דבר. זאת אומרת, ישנו קוד התנהגות שהוא בעצם מראה מי אתה ומה אתה. זאת אומרת, אותו דבר שבן אדם, תן לך דוגמה. אתה תראה את אחד מגדולי הדור יושב במסעדת פועלים ואוכל. אתה גם לא תסתכל על זה יפה. למרות שאין בזה שום בעיה. אבל מה? אתה לא מצפה לראות דול הדור ממסעדת פועלים. כי זה אנשים שם מסוג מסוים.
אלא הגן ומתלבש מדברים. אחרת.
נכון. אבל אם הוא יבוש עם הבגדי שרת שלו ויושב, מה, אם הוא רוצה להיות עמך ולהתחבר, שישב וידבר איתם. תשימו לב, בהרבה אירועים, אתם רואים אנשים גדולים שמגיעים, לא אוכלים, לא נוגעים בכלום.
נכון.
הם לא נוגעים בכלום. הם באים, אומרים את הדרשה, אומרים את המשהו הזה, אולי שותים מים, שותים הזה. אתה, הרבה פעמים תראות אותם שהם לא אוכלים. למה? מה, אוכל לא כשר? האוכל כשר למהדרין, שום בעיה. למה? כי זה לא מתאים. כאילו, ראש ישיבה או מישהו שישב לפני התלמידים שלו ואוכל. כאילו, זה מעשים שאתה לא כל כך מתאימים, לא מקובל. אני, בשביל זה הקצנתי את הדברים. עכשיו, חשוב להבין שיש בין זה לבין זה, יש הרבה, עוד הרבה אופציות. אבל הרעיון הוא הזה. מה אומרת לך התורה? אומרת התורה, אתה עם התורה כל הזמן. אתה לא יכול להגיד, רגע, התורה, אני מוציא אותך החוצה, עכשיו אני עושה מה בראש שלי, אחר כך אני אחזיר אותך.
אבל כשאתה אומר גם, אתה עם התורה כל הזמן, נכון, אבל גם אתה יודע, כל אחד לוקח את כל הזמן הזה בצורה שהוא רגיל לחיות איתה. יש אחד שמניח תפילין ומתפלל שחרית, ויש אחד שמתפלל תפילין, שחרית, מנחה וערבית, ויש אחד שיושב ולומד כל הזמן. אז איפה פה, אתה יודע, כאילו, כל אחד לוקח את זה לעצמו. אני לדוגמה באמת מתקרב, מניח תפילין, מתפלל שחרית, אבל לא עושה את
לא כולנו רבנים ולא כולנו גדולי הדור, כל אחד ואחד התפקיד שלו, וזה אני אומר, זה בדיוק העניין. אתה מדבר כרגע על תלמיד חכם. תלמיד חכם יש לו קוד התנהגות מסוים, הוא לא יכול לחרוג מהקוד הזה, כי אז הוא כבר לא תלמיד חכם, אז הוא עוד יהודי מהשורה. אין עם זה בעיה, יש עם זה בעיה מבחינתו, כי הוא היה יכול להגיע ליותר. הנקודה היא לשאוף תמיד לנצל את הפוטנציאל שלך בצורה היעילה ביותר, ולעשות זה גם בצורה המכובדת ביותר. תן לכם דוגמה. אחד הדברים ששואלים אנשים, תראה, ההוא חוזר בתשובה, זה חוזר בתשובה, אבל מה, רוב העם נגיד לא חוזרים בתשובה. אז מה עושים עם זה? איך אני יכול להשפיע על כל העם לחזור בתשובה? אתה לא יכול. אז מה יהיה הסוף? לא תבוא גאולה? אל תדאג, זה לא בעיה שלך. הגאולה תבוא, תבוא. בזה שיגיע הזמן, תבוא הגאולה. אז מה אני בעצם צריך לעשות בינתיים? אתה צריך דוגמה אישית. מסתכלים עליך. תראה דוגמה. אם אתה מתיימר להיות יהודי שומר מצוות, ואתה לובש כובע ואת כל הקוד הלבוש של יהודי חרדי למשל, אתה צריך להתנהג בהתאם. זאת אומרת, אם אתה תעבור בתור בקופת חולים, אתה לא תעקוף את התור. אתה על הכביש לא תצפצף כמו משוגע. אתה לא תעשה דברים שאסור לעשות. אתה תדבר יפה אל בני אדם, אתה לא תדבר אליהם מלמעלה, כי אז אתה מייצג משהו. זה, אתה מבין מה שאני אומר?
כן,
יפה, זה הכל, זה בדיוק העניין. ברגע שאתה מייצג משהו, אתה צריך להתנהג בהתאם.
לא, לא, אין ספק, אין ספק שזה גם מבחינה נראות, זה לא מכובד. אתה רואה מי שהוא, הוא פשוט, הוא לא...
זה
מצד שני,
אבל זה לא קשור לחרדים, יש המון קודי התנהגות.
נכון, מצד שני, אם יראו תלמיד חכם שמתנהג בענפה, ומדבר עם כל אחד בצורה יפה ומכובדת, לא עוקף בתור, עומד בתור בשקט, אז איך תסתכלו עליו? תראו, פשש. הלאה, כל הכבוד.
או שיגידו כל הכבוד, או
שיגידו
שהוא פרייר.
אבל זה קידוש השם?
כן.
בעזרת השם, איך אומרים, אנחנו צריכים לשאוף...
אנחנו צריכים לעשות עם עצמנו.
בדיוק, לשאוף כל אחד להגיע למקום הטוב ביותר שבו הוא נמצא.
לא מסתכל מה כל אחד עושה.
כל אחד ואחד בתפקיד שלו.